קיציסה, מאמר של הרבי משבת פרשת טיסה בתפשין כפחת. לשולחן האחרון. קיציסה, אומר הרבי ככה. הנה בפרשת זו, פרשת קיציסה, מבואר עניין העבודה במשכן ומקדש דאיקרי משכן. אחר כל הפרשיות האחרונות של ספר שמות, הן פרשיות שמדברים על בית המקדש. יש לנו את תרומה ותצווה, וכתיסה ויקל ופקודי. כל הפרשיות האלה מדברים על המשכן ועל המקדש. יש דברים שחוזרים על עצמם. מה שמופיע בפרשת תרומה ותצווה בכללות, חזר על עצמו בפרשת ויקל ופחודי. וגם בפרשת כתיסה יש נקודות שאין אותן בפרשיות האחרות. גם מהכלים של המקדש יש משהו ייחודי שמופיע בפרשת כתיסה. פה במאמר הרבה מדבר על עניין שכפי שאומר באופן מפורש, הוא מופיע גם בפרשיות נוספות, גם בתצווה, גם בכתיסה, וגם בויקל, אבל בכל אופן, אותה נקודה עצמה, איך שזה מופיע בפרשת כתיסה, מופיע באופן מיוחד. מה הנושא? אז נראה כך. אז העניין שעליו אנחנו מדברים כאן, זה עניין מעשה הקטורת. מעשה הקטורת שהקטירו במשכן, אחר מכן בבית המקדש, מעשה הקטורת מפורט מאוד בפרשת כתיסה, כל הסממני הקטורת, וכולי. שזה היה מעבודות העיקריות במשכן. העבודות העיקריות שהיה, זה היה קטורת. כל יום היו מקטירים קטורת. נראה בהמשך שביום כיפור, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, אז עיקר ההתעסקות שלו זה היה עם הקטורת. אף על פי שגם בפרשה הקודמת, פרשת תצווה, מדובר בעניין הקטורת, וכן בפרשה הבאה, פרשת ויקל, למרות שעניין הקטורת מופיע גם בפרשת תצווה, וגם בפרשת ויקל. אז אוקיי, אז זה מופיע גם בפרשת כתיסה. אבל מה מיוחד איך שהקטורת מופיע בפרשה הזו, כתיסה? זה אומר, אבל שם מדובר רק בכללות. זה שהקטורת מופיע בפרשת תצווה, או בפרשת ויקל, אז זה מופיע ומוזכר באופן כללי. אבל הפרטים של העניין, הסממנים והעונש למי שעושה את הקטורת שלא במקום שצריך, דיינו שלא בבית המקדש, דיינו הפירוט של כל העניין של הקטורת מופיע בפרשת כתיסה יותר. אבל שם מדובר רק בכללות. בפרשת תצווה, בפרשת ויקל, העניין של הקטורת מופיע רק באופן כללי. בפרשה זו מבואר העניין בפרטות. ופה בפרשת כתיסה מופיע באופן מפורט מאוד העניין הזה של הקטורת. דהיינו, מה הכוונה שבפרשת זו זה מופיע בפרטות? ההכנות לזה, ממה שהיה הקטורת נעשית, וכן גודל העניין שבזה, והלווים הקשורים בזה, וחומר העניין שבהם, כל ההתייחסות המפורטת שקשורה לקטורת, מופיע דווקא בפרשה הזו כתיסה. ועד לעניין של איפך החיים לעובר עליהם. כתוב, ובמתכונתה לא תעשו, וכתוב שמי שכן יעשה במתכונת של הקטורת, אז יש חלילה עונש של איפך החיים. זאת אומרת, גם בצד החיובי וגם בצד השלילי, יש דגש מיוחד על הקטורת בפרשת כתיסה. אשר גם עניין זה, דה איפך החיים, מבואר דווקא בפרשה זו, מאחר שכאן מבואר חומר העניין. כי דווקא בפרשה זו מופיע חומר העניין של הקטורת. והגם שגם בקורבנות ישנם כמה וכמה לאווים, למרות שגם בקורבנות יש הדגשה שלכאורה דומה לקטורת, שיש איסור להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, כמו שמזכיר, כמו חולים בעזרה, אותו דבר יש איסור להכניס בהמה שהיא לא קורבן לבית המקדש. זאת אומרת, אסור להוציא קורבן של בית המקדש, קורבן שהוא מוקדש לעולה או לחטאת, אסור להקריב אותו בחוץ. אותו דבר, קורבן שהוא לא קורבן, סתם בהמה שהיא חולין, אסור להקריב אותה בפנים, ודאי, אך אין זה מגיע לכתובת. זה לא מגיע באותו חומרה, או באותו עונש, כמו שיש בכתובת, שחמורה כל כך, עד לעניין של הפך החיים לעושה במתכונתה. כתובת הרבה יותר חמור מאשר כל הקורבנות. אז רואים פה את העניין הזה של ה... של הכתורת, ההרחבה שלה דווקא בפרשה הזו, בפרשת כתיסה, יותר מפרשה קודמת ויותר מפרשה הבאה. אז כאן במאמר הרבי ידבר על, על העניין המיוחד שיש בכתורת, ומה הכוח המיוחד שלה מבחינה רוחנית. אז מתחיל במסביר ככה, כדי להבין את מעלת הכתורת, אנחנו נראה את העניין בהדגשה, במיוחד כשנעמיד את הכתורת, מול הקורבנות. ראינו מה המשמעות הפנימית של הקורבנות, ולעומת זאת מה המשמעות של הקטורת, ופה אנחנו נראה את ההבדלים, נבין את הייחודיות של הקטורת. והנה, עניין הקורבנות ומעשה הקטורת, הרי זה עבודת המשכן. מה שעושים במשכן, העבודה המסודרת היומיומית, זה גם קטורת וגם קורבנות. מה שעשו תמיד במשכן. כמו שנתבהר, במעמד היום ההילולה, כמו שהעניין מופיע במאמרים של י' שבט, שעיקר העבודה במשכן ומקדש, עניין עבודת הקורבנות, שכולל גם מעשה הקטורת. הוא מסביר במאמרים, מדבר שם באופן כללי על קורבנות, אבל זה כולל גם את העניין של הקטורת, שזה בכלל העבודה בבית המקדש, להביא את הבהמה, להקריב אותה לקדוש ברוך הוא, הוא מסביר ברוחניות, מה זה עבודה של ההתקפיה והתהפכה. ולכן, מקשר מהמאמרים של, של י' שבט, שהוא מדבר על העניין הזה של הקורבנות, שזה היה עבודה עיקרית במשכן, ולכן היה משכן מעצי שיטים דווקא. למה המשכן היה עשו דווקא מעצי שיטים? כי עצי שיטים זה מלשון שטות, שמקריבים את השטות, מהפכים את השטות של העולם לשטות של קדושה, כמבואר שם. ועל ידי כל זה, על ידי שמביאים גם את העניין של הקורבנות, וגם את הקטורת, נעשה ושכנתי בתוכם, איך השכינה שוכנת בתוך משכן, במילא בתוך כל אחד ואחד מישראל, על ידי עבודות האלה. דיני, כללות עניין הקורבנות, כי הרי המושג של עבודת הקורבנות הוא מושג כל כך הוא חשוב ומרכזי בבית המקדש, כי התוכן של עבודת הקורבנות מה זה? הוא עניין קירוב כל הכוחות לקורבנות מלשון קורבן, מלשון לקרב, לקרב את כל הכוחות לקדוש ברוך הוא, ועד להקירוב, אשר רזה זה קורבן העולד, רזה זה אינסוף, שהבן אדם מעלה, מחבר מהקורבן, הסוד של הקורבן, עולה עד הסוד העליון הכי, הכי נעלה של אינסוף, של האלוקות. זאת אומרת, אז הקורבנות, העבודה שלהם זה להביא את ושכנתי בתוכם, כי זה עבודה מאוד מאוד כללית. אז בכללות אין הבדל בין קורבנות לקטורת, כל מה שעושים במשכן, בבית המקדש, זה עבודות כלליות שעניינם לקרב בין העולם לקדוש ברוך. אבל כשנכנס בפרטיות, אנחנו נראה שיש הבדל וייחודיות בקטורת לעומת עבודות אחרות. זה הנושא כאן להסביר את המעלה של הקטורת. אך, ישנו חילוק בין קורבנות סתם למעשה הקטורת. יש הבדל מהותי בין כל הקורבנות, לבין הקטורת. כדי להבין את ההבדל בין כל הקורבנות לקטורת, אז נראה איזה נקודות פולטות יכולים לראות את ההבדלים שיש ביניהם, ומזה אנחנו נבין את ההבדל הפנימי הרוחני שלהם, שביניהם. זאת אומרת כך, די קורבנות נקראים אכילה. בכלל קורבנות, התורה מכנה אותם כביכול אוכל, אפילו כלפי מעלה. כמו שנאמר, פסוק אומר בספר במדבר, פרשת פנחס, את קורבני לחמי לישי. זאת אומרת, הקורבן שעולה לאש, הוא נקרא לחמי, נקרא לחם. זאת אומרת, משווים את הקורבן לאוכל, אכילה. ולכן, כיוון שהקורבן הוא עניין של האכילה, מאכל, מאכל כביכול לא רק פיזי שהכהנים אוכלים, אלא גם כמה הפעולה הרוחנית שיהודי מביא בקורבן, יש כאן משמעות של לחמי, אומר הקדוש ברוך הוא, ולכן נקראים ישראל רעייתי. לכן בשיר השירים, פרק הראשון, אחד הכינויים של עם ישראל זה רעייתי. כמו בבית, האישה מכינה את האוכל, לבעל שלה, או כמו רואה, רעייתית גם בלשון רואה, רואה צון, הוא לוקח את הצון למראה, לאוכל, אז עם ישראל קיים רעייתי, כי העבודה שהעם ישראל עושים בבית המקדש, זה עבודה שהיא כמו עניין של רעיה או רואה, דהיינו, עניין בפירוש רעייתי, פרנסתי, מי שמביאה את הפרנסה שלי, שזה מתבטא בשני תמידים שמקריבים כל יום, כדי איתה במדרש, כמו שיש את הלשון במדרש, המדרש אומר, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. כביכול שהעם ישראל מביאים פרנסה לקדוש ברוך הוא. אז זה העניין הזה של, של הקורבן, באופן כללי, הוא נקרא אוכל. אבל אנחנו רוצים לדבר כרגע על המעלה שיש בכתורת ביחס לקורבנות. אז אומרים כך, שאם קורבנות נקראים אוכל, איך נקרא הכתורת? מה שאין כן, מעשה הכתורת הוא עניין הריח. כתורת, גם בגשמיות, כתורת היה סממני הכתורת, זה היה ריח. ונראה את ההבדל בין אוכל לבין ריח, וזה יסביר לנו בעיקר מבחינה מוכנית את ההבדל ביניהם. אף על פי שמצד עניין ההתקללות שבקדושה, למרות שכידוע שבקדושה כל הדרגות קשורים זה בזה, גם כשאנחנו עושים חלוקה בין בחינה אחת לבחינה אחרת, ואנחנו נבוא ונאמר, כמו שאומרים כאן, שהקורבן עניינו אכילה, והכתורת עניינו ריח. אבל מכיוון שבקדושה הדברים כלולים ומחוברים אחד עם השני, אז במילא, הנה גם בקורבנות ישנו עניין הריח, ריח קשור לא רק לכתורת, אלא גם לקורבנות, ואנחנו רואים את זה בפסוק. כמו שנאמר ריח ניחוח להוויה, זה נאמר על הקורבנות, אז למרות שריח יש גם בקורבנות, אבל בכללות, נכון שמצד ההתקללות שבקדושה יש את מושג הריח גם, גם בקורבן, אבל בכללות ריח קשור לכתורת וקורבנות עניינו אכילה.
זה לא כמו גוף ונפש.
עוד מעט אנחנו נראה. אך בעיקר הקורבנות הם עניין האכילה. בעיקר קורבנות זה אוכל לעומת כתורת שזה עניינו ריח. ועל כן, לכן אנחנו מוצאים בזוהר, היכן מחלקים בין נוקבה דפרשה, דפרדשקה הימנית לפרדשקה השמאלית? יש בחותם, ישנם שני נחיריים, נחיר ימנית ונחיר שמאלית, אז בקב בזוהר מדובר על הנושא הזה, נחיריים, נחיר.
איזה מילה?
בארמית. אז לגבי כתורת דווקא, לגבי הכתורת מדברים שיש הבדל בין הנחיר, מבחינה רוחנית. זאת אומרת שלמרות ש... גם בקורבנות יש את המושג של ריח, אבל רואים שמקשרים את עניין הריח, חותם, הרי זה העבר שדרכו מריחים, קשרים את זה דווקא לכתורת, כיוון שדווקא בכתורת, הנה עיקר העניינה הוא ריח. כתורת עניינו ריח. לכן, ההבדל הזה שיש בין קורבנות לכתורת, שקורבנות זה אכילה וריח, וכתורת זה ריח, לכן... רואים הבדל הלכתי, מעניין. ועל כן, הנה בכוח הכתורת דווקא הוא להפך הלאום הזה. הכתורת יש לו כוח להפך את הקליפות לקדושה, מה שבקורבנות אין את זה. למה? דיני הקורבנות צריכים להיות מן המותר בפיך דווקא. קורבן אתה לא יכול להקריב, קורבן שהוא אסור באכילה. קורבן חייב להיות דווקא מהסוג הבהמות שאפשר לאכול אותה.
כתורת זה רק סממנים?
אבל כתורת זה רק, נראה מיד, עכשיו נקרא עוד שורה. כתורת, כתורת זה סממנים שעשו את זה בשביל להריח, ואחד מהסממני הכתורת, שאין כן בכתורת, ישנו גם עניין המור. מור, כידוע, זה הנעשה מבעל חיים טרף. שעניין הלאום הזה, שזה בא מהלאום הזה, שזה בא מהקליפה, וזה נכנס בתוך סממני הכתורת. כמו שמבאר אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן מדבר על זה בתורה אור, במאמרים של פורים, הוא מדבר על המור, אז הוא אומר שם, מסביר את העניין של, שכתוב שם הרי במגילה, לגבי כל ה... נשים שהיו נכנסות לאחשוורוש, אז כתוב שישה חודשים בשמן המור. אז הוא מסביר שם שאת העניין הזה של המור, שיש לו כוח להפך את הלאום הזה. ומורדכי, גם מורדכי קשור למור, לא רק אסתר. מורדכי זה בארמית, מורדכי. כשמביאים בארמית מר הדחיה, זה יוצא את המילה מורדכי. זאת אומרת, מר הדחיה זה העניין של המור גם כן. זאת אומרת, למה דווקא יש לקטורת את הכוח להפך? קטורת זה לא אכילה. באכילה צריך להיות המותר בפיך. אבל בקטורת זה לא אכילה, בקטורת זה ריח. אז אפשר גם לקחת דבר שהוא לא מותר בפיך, שזה המור. וזה הכוח המיוחד שיש בקטורת, שהוא יכול להפך את הלאום הזה לקדושה. כן? ועכשיו הוא מוסיף עוד נקודה. עד כאן מצאנו בתוך סממני הקטורת את אחד מהם, שזה המור, שזה בא מהלאום הזה, שזה מראה שהקטורת מהפך את הלאום הזה לקדושה. הוא מוסיף ואומר, ולא רק שהמור מול לאום הזה, אם ניכנס ונרצה לדייק יותר, ולמצוא איפה הקטורת יש לו את הכוח להפך את הלאום הזה לקדושה, אז לא רק ספציפית שמדברים על המור, על אחד מהסממנים, שיש לו באופן ספציפי את השייכות הזו, שעניינו קשור ללאום הזה והוא הופך לקדושה, אלא האמת היא, שכל אחד ואחד מסממני הקטורת קשור מעניין הלאום הזה. האמת שכל היהודה אלף סממנים, כולם קשורים עם הנקודה הזו שלוקחים את הלאום הזה, הופכים את זה לקדושה. למה? כל הסממנים קשורים לזה. לא כולם נלקחים מדברים האסורים באכילה. למה אומרים שכל היהודה אלף? שהרי בקטורת דווקא יהודה אלף סממנים. הוא אומר מצד המספר. הרמז הוא מצד מספר הסממנים, שזה יהודה אלף סממנים. הרי היהודה אלף סממנים שיש בקטורת הוא בדווקא. ועד כדי שיקדור את הלשון שאומר, אם חיסרה אחד מכל סממניה, חייב מיטה. זאת אומרת, חייב להיות בדווקא יהודה אלף סממנים. דיינו, שכל אחד מסממני הקטורת הוא אחד מן יהודה אלף. כל אחד מסממני הקטורת, אני קורא לו, הוא אחד מהאחד עשרה. אם אנחנו נבין את המושג של 11, אנחנו נבין שהמספר 11 קשור לקליפה, לעומת המספר 10 שקשור לקדושה. אז אם כל הסממנים קשורים ליהוד א', פירושו שכל אחד מהסממנים מייצג את היהוד א'. למה יהוד א' קשור לקדושה? אז קודם כל נראה, נקרא 3-4 שורות ואני נסביר. הוא אומר ככה, שיהוד א' הוא עניין הלאום הזה, שאינו כמו בקדושה. היהודה א' הוא לא כמו בקדושה. ששם, שמדובר בקדושה, הוא 10. והדגש הוא כידוע לשון המפורסם, שכתוב 10 ולא 11. הקדושה זה דווקא 10. ואילו בקליפה זה יהודה א'. מה הרעיון של היהודה א'? כתוב שבקדושה, החיות האלוקית מתאחדת עם כל מקום שאליו היא מגיעה. זה הרי עניין של קדושה. קדושה זה ביטול לקדוש ברוך הוא. ומילא יש 10 כוחות, 10 ספירות. וכל אחד מהעשר כוחות שמאיר בו האור האלוקי, האור האלוקי מתאחד עם הכוח. הכוח מתבטל לאור, זה כמו בגוף ונפש. הגוף בטל לנפש. הוא לא מורגש זה לא אומרים יש כאן גוף ויש פה גם נפש שהולכת. אלא הוא גוף חי. זאת אומרת, גוף חי זה אומר שהוא מאוחד עם עם המקור החיים שלו. לכן בקדושה, שיש לנו 10 כוחות, אני סופר את זה רק 10. איפה הכוח המחיה אותם? הוא בתוך ה-10. הוא כלול ב-10, כי אין את המציאות של שום דבר בלי החיות שמחיה אותם. אבל בקליפה, מכיוון שהכוחות של הקליפה לא בתהילים לאור שמחיה אותם, אז אני סופר את האור כיחידה בפני עצמה. יש כאן 10 כוחות ויש כאן גם מה שמחיה אותם. למה אני לא סופר את זה ביחד? כי זה קליפה. עניינו של קליפה שהוא לא מאוחד עם האלוקות.
הוא לא משתלב, משתלב.
אז לכן המספר י' א' קשור לקליפה. זה מה שאנחנו אומרים שממילא יוצא שכל אחד מהסממני הקטורת, ולא משנה אם הוא המור או משהו אחר, הוא אחד מהי' א'. ועוד רמז אנחנו רואים שהי' א' קשור דווקא לקליפה. שהרי י' א' סממנים אלו, י' א' סממנים שיש בקטורת, הם כנגד י' א' אלופי עשיו. אצל עשיו התורה מפרטת שהיו 11 אלופים. עשיו זה השורש של קליפה. במילא הוא מסמל את הלאום הזה. היינו שכל אחד מסממני הקטורת הוא כנגד אחד מאלופי עשיו. אלופי עשיו זה קליפה, זה סטרא אחרא. אז כל אחד מהי"א סממנים הוא כנגד אלופי עשיו. זאת אומרת, הקטורת שהקטירו בבית המקדש, היה בכוחו להפוך את הקליפה לקדושה. זה הכוח המיוחד, למרות שגם הקורבנות עניינם להעלות את הבהמה למעלה, כמו שראינו קודם. שהזכיר קודם מעצי שיטים, להפוך את השטות של לעומת זה לשטות לקדושה, אבל בקטורת זה הרבה יותר עוצמתי מאשר בקורבנות. כי בקטורת אתה נוגע בקליפה ממש, בדבר האסור ממש, ואותו אתה הופך. ואם כן, כל אחד מן היהוד א' סממנים קשור עם עניין הלאום הזה. כל אחד מאחד הסממנים של הקטורת קשור עם הקליפה. וזה עניינו של הקטורת, זה הכוח המיוחד שיש בקטורת. שעניין הקטורת הוא להפך את הלאום הזה לקדושה. והכוח לזה, איפה הכוח המיוחד שיש בקטורת, שיש לו את הייחודיות הזו, שכשמקטירים קטורת בבית המקדש, יש כאן כוח להפוך את הלאום הזה לקדושה, ומאחר שקטורת הוא עניין הריח, שמגיע למעלה יותר מקורבנות. כי מלכתחילה, הקורבן זה אוכל, אז זה לא מגיע כל כך נעלה, והריח מגיע הרבה יותר נעלה, ודאי שהוא נשרף, אבל הוא נקרא לחמי. הריח של הקטורת הוא הרבה יותר נעלה, והוא הביא, נראה מיד, הביא דוגמאות איך שזה בגוף האדם, אפשר לראות במוחש שהריח נוגע בנפש למקום הרבה יותר נעלה מאשר אוכל. וממילא גם ברוחניות אותו דבר.
יש לנו חמישה חושים, כן, כולם
הריח הוא הכי נעלה.
הריח לא חטא. החוש השישי הוא לא חטא.
וככה. איפה רואים בריח את המעלה הזו, שהוא קשור לנפש הרבה יותר, זאת אומרת כך. והנה מעלת הריח הוא, מה המעלה שיש בריח? הוא שמגיע בעצם הנפש. ריח הוא קשור לעצם הנפש יותר מכל דבר. אנחנו הרי יודעים שמוצאי שבת, מתי שהנפש נשמה יתרה יוצאת, אז לכן בהבדלה יש את הפסמים. למה? כתוב בהלכה, להשיב את הנפש שהיא דואבת, מכך שהנשמה יתרה עזבה. הריח נותן כביכול כוח לנפש, לנשמה. ריח זה עניין של ריח. ועל כן, כיוון שהריח הוא מגיע בעצם הנפש, ועל כן בכוח הריח, לכן לריח יש כוח מיוחד, ולא סתם ריח, אלא בדווקא ריח חזק, שאדם מריח ריח מאוד עוצמתי, לעורר מהשינה. אדם שישן, שים לו ליד האף, שיריח ריח חריף, זה יעיר אותו. שזה בכוח הריח דווקא. דווקא הריח יכול להעיר, כי הריח יכול למשוך מהנפש, מה שלא יכול משהו אחר. ואין זה בכוח האכילה. אוכל לא גורם למשוך את הנפש, להפך. ועד רבה, שהאכילה גורמת לשינה, כשאדם אוכל, הוא נרדם. ולכן כתוב בגמר במשנה, ועל כן ניתן במסכת יומא, המשנה אומרת במסכת יומא לגבי הכהן גדול, שערב יום כיפור, בלילה שלפני יום כיפור, לא נתנו לו לאכול הרבה. למה? בלי שהמאכל מביא את השינה, והוא צריך להיות תהרני.
שבוע ימים.
מדבר לגבי הלילה לפני, כתוב על כן ניתן במסכת יומא, שהכהן גדול צריך למעט באכילתו בערב יום כיפור. למה? בלי שהמאכל מביא את השינה. אז רואים שאוכל מבחינה הלכתית, מבחינה מעשית, אוכל מביא שינה. מה שאין כן ריח, הפוך, הוא מעורר השינה. זאת אומרת, מה נוגע יותר בנפש? מה מעורר את הנפש? הריח. מאחר שמגיע בעצם הנפש. אז ריח פשוט בגשמיות הוא דבר שקשור לעצם הנפש. לא כמו אוכל. וזהו מה, זה גם הסיבה שעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים אחת בשנה. יום כיפור. היום הכי מיוחד, כהן גדול, האדם הכי מיוחד. מה היה עיקר העבודה, למרות שכהן גדול ביום כיפור היה עסוק כל היום, בהקרבת קורבנות ובהזעת דם, היה לה הרבה עבודה, אבל אחד מהעבודות הכי מיוחדות ופנימיות, שהכהן גדול נכנס בשביל זה לקודש הקודשים, היה בקטורת דווקא, שהוא עניין הריח. זאת אומרת שדווקא הוא נכנס, דווקא הוא נכנס עם העניין הזה של הקטורת, בקודש הקודשים, ביום כיפור, הכהן גדול. למה? כי הקטורת יש כוחו רב, הוא נוגע בנפש עצמו. זה כמו באדם למטה, כמו אצלנו בבני אדם, כמו שראינו קודם, פשוט בגשמיות. הנה הריח בכוחו, מה הכוח המיוחד של ריח? לעורר את עצם הנפש. כמו כן הוא במקדש, אותו דבר ברוחניות. כמו שבגשמיות הריח יש לו כוח להעיר את עצם הנפש, אותו דבר בבית המקדש, שהעבודה בריח ובקודש הקודשים. קודש הקודשים, מה התעסקת עם ריח? כביכול לעורר את הנפש, את האלוקות, ברמה הכי עליונה, מה שקורבן שהוא עושה בחוץ, לא פועל את זה. אף על פי שהיה נכנס לשם, גם עם דם הקורבנות, יש שם את האחת למעלה ושבע למטה, אז הוא גם עם הדם של הקורבן היה נכנס לקודש הקודשים, אבל נכון, זה היה גם, אך עיקר העבודה בקודש הקודשים הייתה בכתורת, היה העניין העיקרי. וחידוש מעשה הכתורת ועם הכיפורים, איפה בא לידי ביטוי ההתעסקות המיוחדת של הכתורת ויום כיפור, הרי קודם הכתירו כתורת בבית המקדש. מה היה הייחודיות של הכתורת ביום כיפור? בקודש הקודשים, שנכנסים עם זה עד פנימה. למה? כי כתורת הוא קשור לבחינה נפשית, אלוקית, הרבה יותר נעלה. הוא מצד מעלת עניין הכתורת, בגלל שכתורת מעלתו כל כך גדולה, על כן וכל אדם לא יהיה בועל מועד. לכן כתוב שבזמן שהכהן גדול נכנס עם הכתורת וענן הכתורת, ממלא את כל המקום, כתוב, וכל אדם לא יהיה בועל מועד, וכתוב על זה, אפילו מלאכים לא יהיו שם. אפילו אלה שכתוב עליהם, ופניהם כפני אדם, גם הם לא יהיו בועל מועד. זאת אומרת שמדובר במשהו נעלה ביותר.
אבל בכל זאת היו, למשל, שבנו את זה.
מדבר על יום כיפור, שהוא נכנס עם הכתורת. גם בכל השנה, וגם בכל השנה. זאת אומרת, גם הכתורת שמקטירים כל השנה, יש בו את המעלה הדומה. למרות שבחסידות מבואר עניין זה לגבי יום הכיפורים, המאמרים שמדברים על וכל אדם לא יהיה בועל מועד, עם המעלה עצומה שהכתורת נוגעת כל כך עמוק, בדרך כלל במאמרים המבואר על יום כיפור, אבל כן הוא בכל השנה. כל השנה יש את המעלה הזו, מצד מעלת הכתורת, הגמרא אומרת כל השנה, שלא יהיה בזמן שהכהן נכנס עם הכתורת, שאף אחד לא יהיה שם. זאת אומרת שהכתורת קשור באמת לדרגה כל כך גבוהה, מה העניין של הכתורת? במילה אחת, עניין הריח. שעניין הריח שמגיע בעצם הנפש. אחרי שרוממנו כל כך את הכתורת, מה הכתורת פועל? מה הפעולה העיקרית הרוחנית שהוא פועל? אז בואו ניקח את הנקודה שהבאנו כרגע. דיברנו על הריח, ואמרנו שמה המעלה של הריח, מה היא עושה לבן אדם? מה עושה ריח לבן אדם שאוכל לא עושה לו? ולהפך אוכל עושה הפוך, האוכל מרדים אותו, והריח מעורר אותו. זאת אומרת, שהשינה, עוד מעט נראה מה שינה מסמלת ברוחניות, והריח הוא אנטי שינה, הוא בא לעורר שהשינה לא תהיה. בוא נראה מה זה ברוחניות עניין השינה, ומה הריח מעורר, אז נראה איך הוא אומר את הלשון. והנה, כמו שבגשמיות, בכוח הריח דווקא, לעורר מהשינה. כמו שבגשמיות אנחנו ראינו שהמציאות היא שהריח מעורר את האדם משנתו. כמו כן ברוחניות. אותו דבר ברוחניות, שאנחנו נבין מה זה עניין שינה ברוחניות, אנחנו נראה אותו דבר שברוחניות הריח, הכתורת, העבודה של הכתורת, בכוחה לבטל את העניין של השינה. שבכדי לעורר מהשינה, הוא על ידי הריח דווקא. דווקא הריח הוא זה שמורר מהשינה. אז צריך להבין מה זה שינה. ומה הכתורת פועל? להעיר מהשינה. מה זה שינה? מה זה שינה ברוחניות? והנה עניין השינה, להבין מה זה שינה ברוחניות. מה זה שינה בגשמיות אנחנו יודעים. מה זה שינה ברוחניות? נתבהר במאמר דה פורים, יש במאמרים של פורים, שמדובר שם על מה שכתוב במגילה, בלילה ההוא, על ידי שנת המלך, אז בעניין הזה, מבואר במאמרים, בעניין שכתוב, אז מביאים המאמרים פסוק משיר השירים. שיר השירים כתוב, הפסוק אומר, אני השינה ולבי ער. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, תנתי, תמתי. אז מה קורה שם? מי יושן? איך מעוררים? ומה הדו-שיח שהולך בין מי שבא להעיר למי שנמצא בתוך השינה והוא לא רוצה לצאת, מה קורה פה? זה מסביר כך. דהיינו, שהגם דכנסת ישראל ישינה בגלותה, למרות שהגלות בכללות, למה יש גלות? הגלות אומר שיש כאן שינה, כנסת ישראל יש שינה, יש שינה המצוות גרמו לגלות וכולי, אז המצב הזה של גלות זה מצב לא טוב, זה אומר שיש שינה, יש תרדמת במעלה של עם ישראל. אבל הפסוק הרי אומר, אני יש שינה וליבי ער. זאת אומרת שגם בזמן של גלות, גם בזמן של אני יש שינה, אך מאחר של ליבי ער, מה זה ליבי שהוא ער גם בזמן השינה? דהיינו שהיחידה שבנפש היא בשלמות וער אצל כל אחד ואחד. גם יהודי שהוא ישן, זאת אומרת גם יהודי שנמצא בגלות, בעומק הגלות, כתוצאה מהחטאים, למרות זאת, היחידה שבנפש אצל כל יהודי היא ערה וליבי ער. אז במילא, כיוון שהיחידה שבנפש ער אצל כל אחד, אז במילא מה הקדוש ברוך הוא רוצה? על כן, כל דודי דופק, פתחי לי. לכן הדודי, הקדוש ברוך הוא, דופק בדלת, אומר פתחי לי, כי יש סיכוי, יש כאן היחידה שבנפש היא ערה, אז למרות שבכללות יש שינה, אבל היחידה שבנפש היא ערה, אז כל דודי דופק, פתחי לי, דהיינו, תתעורר לגמרי, יש כאן הנקודה העיקרית שלך לא ישנה, יש סיכוי מה להעיר את העניין לגמרי. בכדי, ומה יהיה כשהוא יתעורר, שיהיה אחותי רעייתי יונתי תמתי. ברגע שאדם ישן, ברגע שהיהודי ישן, אז הוא לא יכול להיקרא בכינויים המיוחדים האלה, אחותי רעייתי, שכל אחד מהכינויים האלה, הם מעלה מיוחדת של החיבור והדביקות של הנשמה עם אלוקות. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, תפתח, תתעורר, תקום, ואז יתגלה מעלתך. יתגלה שאתה בבחינת אחותי ורעייתי ויונתי ותמתי. בעיני במאמר הנעל, באותו מאמר שהוא הזכיר קודם, מאמר של פורים, נתבהר פסוק זה, דני השינה, בהמשך הפסוקים פשטתי את קוטנתי, אשר הביאו בהם הוא דלאחר הכל דודי דופק. הרי הכל בא בהמשך, כל דודי דופק, ואז כל הדו שיח של פשטתי את קוטנתי, וחייל בשנה, רחצתי את רגלי, יחכה את ענפם, מי אומר את זה ומי אומר את זה, ובאיזה הקשר, אז זה הכל בא כתוצאה מכיוון שכל דודי דופק. קדוש ברוך הוא רוצה שנתעורר, ואז יש כאן, מתחיל דו שיח, מה המצב שלנו, אז מסביר את זה, אומר כך. הנה על זה עונה כנסת ישראל. כנסת ישראל עונה על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל שתתעוררו, תתקומו. אז עם ישראל אומרים, יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים לקום. למה לא יכולים לקום? פשטתי את קוטנתי, איכה חייל בשנה. מה המשמעות של המשפט הזה? הוא מביא אדמו"ר מהר"ש ואדמו"ר צמח צדק, ברשימותיו לשיר השירים. אז הוא מביא שם, במדרש שיר השירים על הפסוק, המדרש, מדרש רבה, בשיר השירים רבה, על הפסוק פשטתי את קוטנתי, איכה חייל בשנה, אומר המדרש, מה עם ישראל מתכוונים לומר, פשטתי את קוטנתי? זה מסביר דקאיל בגדי כהונה ובגדי מלכות שפשטו ממנו בגלות. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי להתעורר, אין לנו בית מקדש, אין לנו כהן גדול, אין לנו בגדי כהונה, אז איך אנחנו יכולים להתעורר? נקרא, פשטתי את קוטנתי, איך חייל בשנה? זה היינו שאין בגדי כהונה. ככה מסביר המדרש. אז הוא שואל, לכאורה, אינו מבין, אינו מובן, השייכות היא בגדי כהונה לכאן. מה קשור בגדי כהונה לטענה ולבקשה שכל דודי דופק פתחי לי? מה התשובה הזו, אין לי בגדי כהונה? ומבארים, אז מסביר הרבי מהר"ש, הרבי צמח צדק, למאחר שאני ישנה בגלותה. יש הרי מצב שעם ישראל ישן, שזה גלות. מצד שני, אמרנו, יש כל דודי דופק, אמר הקדוש ברוך הוא דופק לאיזה מטרה, לעורר מהשינה, להעיר אותנו. על כן התשובה היא על זה, מה עונים עם ישראל? פשטתי את קוטנתי. מה מתכוונים לומר פשטתי את קוטנתי? שחסרים לה בגדי כהונה. מה חסר בעצם? כשאומרים חסר בגדי כהונה, מתכוונים לומר מה חסר? אין לנו קורבנות, אין לנו כתורת. אין לנו את העבודה שעשו על ידי הכהנים בבית המקדש, ולכן אי אפשר שתהיה עבודת הקורבנות. שנקרא ריח מכוח להוויה, ובפרט מעשה הקטורת שהוא עניין הריח, אז אם אין ריח, איך אני תורר? אם היה לי ריח, אז הריח יש לו כוח להעיר את, את הישן, אבל היהודים אומרים, איך אני אתעורר מהשינה? אין לנו את הריח. והריח מעורר מהשינה. ומאחר דפשטתי בגדי כהונה, ואין ריח הקורבנות והקטורת. אמרנו שבקדושה גם בקורבנות יש ריח, אבל העיקר הריח זה קטורת. עכשיו שאין לנו את הריח לא של הקטורת או לא של הקורבנות, אם כן, איך אלבשנה? איך אני יכול, איפה אני יכול להלביש את זה? איפה אני יכולה להגיע למעלה שמקבלים כשיש את הבגדים האלה? להתעורר מבחינת אחותי רעייתי. טענה שם ישראל טען איך אני יכול להתרומם. ועל זה משיבה רוח הקודש. על זה רוח הקודש עונה בשם הקדוש ברוך הוא. רחצתי את רגליי, איכה תנפן. מה עונה הקדוש ברוך הוא? מה זה רגליי? תעיני בית המקדש נקרא אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא. השמיים כיסי וארץ אדום רגליי. אז מבואר שהפסוק הזה שאומר אדום רגליי, זה הולך על בית המקדש. ובבית המקדש היה שרת השכינה. השכינה שרתה בבית המקדש, כמו שכתוב, יש את הפסוק הידוע ששלמה המלך אומר, בזמן שהוא הכין את המקום לבית המקדש, אז שלמה המלך אומר, הנה השמיים ושמי השמיים, לא יכלכלוך אף כי הבית הזה, אז שלמה המלך תמה, שואל, קובע, איך, מצד אחד הוא מדבר על המעלה ומתפעל, בית המקדש, מקום גשמי, הולך להכיל את האלוקות, מה שהשכינה, שהשמיים ושמי השמיים לא יכולים להכיל אותו, ואף כי הבית הזה הוא יכיל לשכינה, שזו תמיהה קיימת, זה לא שאלה, זו תמיהה קיימת, איך מקום גשמי יכול להכיל את זה. אז זה, כשבית המקדש קיים, אז יש את אדום רגליו, שמכיל את הגילוי שכינה, יש כתובת, יש קורבנות, יש כהנים, בגדי כהונה.
זה גם, אבל למרות זאת, זה תמיהה.
זה תמיהה כל הזמן.
כן.
כמו שאומרים, זה התפעלות.
כל הכלים, כל הכלים זה תמיהה עדיין.
אך הדרך, לאחר שרחצתי את רגליי, ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, רחצתי את רגליי. לפני כן הייתי בבית המקדש, צמצם שכינתו בין בדי ארון, ירד לאדום רגליי, נמצא פה, אבל עכשיו רחצתי את רגליי, אז זכאוב גיבש, דיינו רחצתי, דיינו הורדתי, מלהיות מתלבש בבית המקדש, אם כן איכה תנפם, איך אני עוד הפעם, זאת אומרת השכנה אומרת, עכשיו אני כבר לא נמצא בצמצום הזה, אז בעצם אז מה הפתרון לעניין? מה הפתרון?
כמו קונטרה
לטענה של עם ישראל.
כמו שאתם...
עם ישראל טוענים, אנחנו נהיה לבית מקדש. הוא אומר, אני כבר יצאתי מהבית המקדש כרגע.
לא, לא רק זה. אתם טוענים טענה כזאת, גם אני יש לי טענה, שאני גם לא רוצה לתנפם. אני לא רוצה לתנפם. לכאורה. יוצא כאילו...
זאת אומרת, עם ישראל טוען שהיום, אנחנו נדבר כרגע על טענה של עם ישראל, חסר לנו, אין לנו אפשרות להתעורר. למה אין לנו אפשרות להתעורר? כי אין לנו קורבנות ואין לנו כתובת. אף על פי שגם בזמן הגלות ישנו עניין הקורבנות, מה פירוש אין לכם קורבנות? אין לכם, נכון, אין לכם את הבהמה ואת המזבח, אבל יש לכם תחליף. ותפילות כנגד קורבנות תקנו. וכמו כן ישנו גם עניין הקטורת עכשיו.
זה כמו, זה לא בדיוק.
אוקיי. שזהו עניין תפילת מנחה, שנקראת מנחת קטורת, תיקון תפילתי קטורת לפניך, כמבואר בהדרושים המבארים מעלה תפילת המנחה לשאר התפילות, המעלה שכן, ואף אליהו לא נהנה אלא בתפילת המנחה, כמו שכתוב בהפטרה דשבת זו, ההפטרה של פרשת כי תישא, שיש את כל הסיפור עם נביא הבעל, של אליהו הנביא, נענה זה היה בבעלו והיא בעלות המנחה, אז יש לנו לכאורה תחליף, גם לקורבנות וגם לקטורת. אך המשכה שעל ידי התפילה היא רק בפנימיות העולמות. באופן רוחני, בפנימיות העולמות, יש לנו גם היום את עניין הקטורת ועניין התפילה. אבל בפועל, בגשמיות העולם, בחיצוניות העולמות, אין בית המקדש. וידוע שההמשכה צריכה להיות גם בחיצוניות העולמות. לא מספיק שהדברים יהיו באופן רוחני, הם צריכים להיות גם באופן גשמי. דוגמה לדבר, כל קיום תורה ומצוות של יהודי חייב להיות בגשמיות. כמבואר בעניין התורה שצריכה להיות למוצאיהם בפה דווקא. תורה, אדם לא יכול להסתפק וללמוד תורה במחשבה. תורה הוא צריך ללמוד, להוציא את זה בפה, בדיבור. כמו שמעריך אדמו"ר הזקן בתניא. וכן במצוות צריך להיות מעשה המצוות דווקא. מצוות צריך לקיים במעשה, בגשמיות. למה? למרות שאדם יכול להגיד אני מכוון ואני מתבונן, אבל המצוות והתורה צריכים להיות להם ביטוי בחיצוניות העולמות, בפועל של למטה. ועד שכללות עניין התורה ומצוות הוא דווקא למטה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים תורה ומצוות כאן למטה, כמו שנאמר, למצרים ירדתם, זה מה שמשה רבינו עונה למלאכים, שהם טוענים, שהם רוצים לקבל את התורה למעלה, אומר להם משה רבינו, מה אתם שייכים למעלה? אתם לא ירדתם למטה. התורה היא למטה. ובקורבנות, אמנם כן הוא, ובאמת קורבנות שהקריבו בבית המקדש כפשוטו, שעל ידם הוא גילוי המשכה גם בחיצוניות העולמות. הקורבנות באמת פעלו את הגילוי בעולם בגשמיות. מה שאין כן על ידי התפילות, זה במקום קורבנות תקנו. תפילות זה רוחני ופנימי, זה רק, שאמרת, זה כמו, זה כאילו, מה פה כאילו, זה רק באופן רוחני, והמשכה היא רק בפנימיות העולמות, ולהיות שעל ידי המצוות המשכה היא בחיצוניות העולמות. אז כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, אנחנו היום אין לנו קורבנות ואין לנו קטורת. נתת לנו תחליף, אבל התחליף שנתת לנו הוא תחליף רוחני, אבל זה לא פועל את העניין בחיצוניות העולמות. הנה על זה עונה כנסת ישראל, פשטתי את כותנתי, אין לי יכולת להתעורר.
אין לבושים.
אין לבושים, אין בגדי כהונה, אין בית מקדש.
מצוות
ש... לא, הכוונה היא פה אין בית מקדש, אין קטורת, כמו שאמר קודם.
המצוות שקשורים לעניין של ה...
ספציפית לעניין של הריח. זה ממשיך בפסוק. אז מה כתוב ממשך אחרי? יש דו שיח שלם על לא חזור. אבל הקדוש ברוך הוא לא מבטר. דודי שלח ידו מן החור. מה הכוונה? והיינו. שגם דרוח הקודש משיבה בשם הקדוש ברוך הוא. רחצתי את רגלי, הכחה את ענפיהם. זאת אומרת, מה לעשות? זהו. כאילו, אין אפשרות יותר לרדת. אבל מצד העניין דודי שלח ידו. דודי זה מראה על אהבה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על יהודי. זה לא אומרים, כמו שאומרים, היה נוסטלגיה, היה תקופה יפה, היה תקופה טובה, וזהו, עכשיו אי אפשר לרדת להצטמצם שם. לא, דודי שלח ידו מן החור. מה זה דודי? אשר דודי הוא עניין האהבה עצמית של הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, הקדוש ברוך הוא אוהב את נשמות ישראל באהבה פנימית, באהבה עצמית, דודי, לכן זה נקרא דוד מלשון אהבה.
הקודש, כן? זה יותר נעלת.
זה מגלה דרגה יותר נעלת. כמו שמבאר אדמו"ר הזקן במאמר על הפסוק, קמתי אני לפתוח לדודי, אז שם הוא גם מדבר על העניין הזה של דודי, ונדבר בשיחה של הרבי הרש"ב בתורת שלום, יש לו על זה שיחה שמדבר על זה. זאת אומרת שדודי מבטא את האהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ומצד האהבה העצמית, מצד שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל באהבה עצמית ופנימית, הנה שלח ידו מן החור. מה זה נקרא שלח ידו מן החור? מסביר שחור, המילה חור יש לו גם משמעות, הוא גם מלשון חור, קרפס, וכן מלשון חירות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בכל אופן, נותן ליהודי את היכולת להתחבר ולעלות, ובסופו של דבר להביא את בית המקדש, להביא את כל הגילויים שהיו לפני כן. ועל ידי זה נעשה פתחילי. דודי שלח ידו מן החור, ואז נהיה...
פתח.
הקדוש ברוך הוא מבקש מהיהודי, פתחילי אחותי, איך אמר קודם, כל דודי דופק פתחילי, אבל בסופו של דבר דודי שלח ידו מן החור, והוא פותח את הדלת, הוא עושה את הפתחילי. לאחר הפתחילי, כמו שאמרנו קודם, למה היה כל דודי דופק כדי שיהיה אחותי, רעייתי, יונתי, תומתי, שכדי שהדלת ייפתח, אנחנו נתעורר, נקבל את המעלות האלה של אחותי, רעייתי, יונתי, תומתי, אז זה באמת מה שקורה. אחר הפתחילי, הדל לדרגות דאחותי, רעייתי, יונתי, תומתי. מה זה ארבע דרגות האלה שמתגלים בעם ישראל? שאילו הם דלת המדרגות בין בעבודה בעניין האהבה, דלית פולחנה כפולחנה דריכם אותה, ארבע דרגות האלה, הם מבטאים את כל מה שיהודי צריך לעשות, גם ברגש, אהבה, ובין בעבודת קיום המצוות, תורה ומצוות, ואהבה ויראה, מרומזים בארבע ארבע דרגות הללו, דלת מדרגות האלו הם כנגד דלת אותיות השם הוויה. זאת אומרת, יש לימוד עבודה של יהודי, ועל ידי זה יהיה גם כן ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. ארבע מעלות האלה קשורים בדיוק לארבע האלה. עכשיו בדרך אפשר יש לומר שהדלת עניינים דאורה ושמחה הם כנגד הדלת אותיות השם הוויה. דאורה כתוב, אורה זו תורה. הגמרא מפרטת מה זה אורה ושמחה וכולי. אז אורה זו תורה, כמו שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור, שבין בספירות זה כנגד יוד, שזה עניין ספירת החוכמה. שמחה, שכתוב אחר כך, בעניין מועדים לשמחה. הם הבנים שמחה, שעניין ספירת הבינה. כן, שזה כנגד האות A. וססון, זו מילה, כתוב, הגמרא אומרת, מילה זה ספירת היסוד, זה כנגד הזעיר אנפין, שעניין ספירת היסוד, שהוא עיקר הזעיר אנפין, ועיקר אלו תפילין, שמבחינת המלכות, הוא כמבואר בסוף דשערי אורה, אדמור האמצעים מסביר, את העניין הזה של תפילין, שזה מלכות, וכמו שהיא בשורשה, בעצמות אין סוף ברוך הוא, שזהו מה שכתוב בזוהר החדש, שתפילין הם דיוקנה דחותמי דמלכה אלה, זה הדיוקן של החותמת של מלכות, דיוקנה וחותם הוא עניין ספירת המלכות, כמו שבגשמיות המלך חותם עם החותמת, ככה התפילין נקראים החותמי דמלכה אלה, התפילין קשור לספירת המלכות. עכשיו נחזור לענייננו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תקראו בארבע שמות, אחותי רעייתי יונתי תמתי, שזה כנגד אהבה ויראה וכנגד תורה ומצוות, כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, וזה על היהודים הייתה אהבה ושמחה וששון ויקר. דיינו שעל די הפתחילי נמשך הדלת אותיות לשם הוויה בעבודה, וכן באורה ושמחה, אז היהודי חוזר חזרה לקבל בחזרה את החיבור לקדוש ברוך הוא בכל הבחינות הללו. זהו גם כן מה שנאמר, ליהודים הייתה אורה. עד כאן הסברנו את הארבע בחינות שזה אורה ושמחה וששון ויקר. מה זה ליהודים דווקא? כמו שכתוב בגמרא, הגמרא מסבירה, היהודים פעם ראשונה שהם נקראו בשם הזה, זה היה בנס הזה של מגילת אסתר. אומרת על זה הגמרא, מסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. והיינו, מי היה הכופר בעבודה זרה? עם ישראל היה להם ניסיון גדול. חלילה אם הם היו עוזבים את היהדות, הם היו נפטרים מהגזרה. הם עמדו מסירות נפש, כפרו בעבודה זרה, קיבלו את הכינו יהודים. והיינו שקודם ישנו עניין המסירות נפש, שבזה עמדו אז במאה הפורים. וזה עניין הפתחי לי, פתחו לי כחודה של מחת שעניין המסירות נפש. הקדוש ברוך הוא ביקש פתחי לי, והם עמדו בפתחי לי. הם פתחו את החודה של מחת, הם עמדו, היחידה שבנפש העירה אצל כל יהודי. ואחר כך, אחרי שהם עמדו במסירות נפש כל השנה, זה התבטא בגילוי של היהודים, היה אורה ושמחה ותסם ביקר. הפתחילה היה כפשוטו, לא רק כחודו של מחת. אחר כך הנה דלת מדרגות דאורה ושמחה ותסם ביקר. וזהו גם כמה שכתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי. מרדכי אמרנו קודם, זה מרדכיה, זה המור, זה הריח. זה המעלה הגדולה שמשיב את הנפש. היהודי התגלה, איש יהודי היה בשושן הבירה, התגלה המסירות נפש, ושמו מרדכי, זה הריח שמעורר ממשיב את הנפש. זה מרדכי מן התורה מניין, שנאמר מורדרור. מורדרור, התרגום של מורדרור, זה מרדכיה, כמובן בתורה האור, ויהודי עניין המסירות נפש. אז זה היינו אח. למה מרדכי קיבל את השם מרדכי? כי הוא מעורר את הנפש של עם ישראל. די יהודי הוא מלשון הודעה, שלמעלה מטעם הדעת, וזה, זה שאצל מרדכי הוא היה איש יהודי, זה פעל בכולם את עניין המסירות נפש. זה פעל אצל כל עם ישראל, שכולם היה להם את אותו מסירות נפש כמו מרדכי, שכולם נקראים יהודים דווקא. זה השם שקיבלו כל העם. כמו, כבמאמר חזל, שזהו הפך מצבם הקודם. לפני זה הם השתחוו לאנדרטיה, כמסיפר בגמרא. גמרא מספרת שהם השתחוו לצלם. ואחר כך הם הלכו ממש לקצה החיובי, דהיינו מסרו את הנפש לאלוקות, ואחר כך נמשך ממסירות נפש זה, בדלת אותיות לשם הוויה, אורה ושמחה וססון, ועד לאורה ושמחה וססון בעיקר למטה מסרת טפחים, כפשוטו של מקרא.